שלום לכולם, אנחנו חוזרים אל השיעורים שלנו על הסוגיות הנלמדות בדף היומי על פי הלבחה ברורה, ואנחנו נמצאים בימים האלה בפרק שלישי במסכת יבמות, ולכן גם בחרתי ללמוד סוגיה אחת מן הסוגיות האלה, שכמו כל הסוגיות גם היא סוגיה באמת קצת קשה, אבל זה דרכו של תלמוד, שהסוגיות פעם יותר קשות ופעם פחות. והנושא שחיפשתי באמת איזשהו נושא שיש בו איזושהי משמעות גם כללית, ואפשר מהסוגיה הזו ללמוד דברים על עניינים כלליים, לאו דווקא במקרה הספציפי הנדון כאן. ובכל אופן, המשנה עצמה שממנה אנחנו יוצאים, זו משנה בדף למד עמוד ב', שנאמר בה, וכולן שהיו בהן קידושין וגירושין בספק, הרי אלו הצרות חולצות ולא מתייבמות. זאת אומרת, יש כאן משנה שכאילו ממשיכה את המשניות הקודמות, כי אנחנו מדברים פה הרבה על אדם שכמובן אנחנו יודעים שמת בלי בנים, וממילא יש עניין של ייבום של אשתו, אבל אם היה לו אישה שהיא ערווה, אסורה באיסור עריות אל האח, אז אין דין ייבום, את זה אנחנו כבר יודעים במסכת הזו. והחידוש, כפי שאנחנו יודעים גם, שלא רק האישה שהיא אסורה באיסור ערווה, אלא גם צרתה, גם היא זו, אם יש עוד אישה, גם היא נפטרת. אבל יש כאן שאלה לגבי, יש כאן דיון במשנה, לגבי אותה אישה שאסורה באיסור ערווה, זה לא בטוח שהיא באמת אשתו. כי יכול להיות שהיה רק אולי ספק קידושין או ספק גירושין. יש ספק אם בכלל נתקדשה, אפשרות אחת, יש אפשרות שנייה שיש ספק אם נתגרשה, ואז כיוון שהיא ספק, אז במקרים של ספקות יש עניינים גם צורך להחמיר, ואז אנחנו אולי לא יכולים להגיד כל כך באופן פשוט על האישה השנייה שהיא לא תתייבם כמו צרת ערווה, שהרי יכול להיות שהיא לא צרת ערווה, כי הערווה היא לא בהכרח אשתו של האח המת, אלא לכן נאמר שחולצות ולא מתייבמות, זהו הפתרון שמצאו במקרים של ספקות, לומר חולצות ולא מתייבמות, זאת אומרת שאי אפשר לפתור אותה לגמרי, אבל גם לא רוצים שהיא תתייבם, כי הרי אם היא אסורה, אז זה מיד עובר לצד השני, דהיינו להיות ממצווה לאיסור, איסור של אשת אח, שזה דבר כמובן אסור, ולכן הפתרון הוא במקרים של ספקות, חולצות ולא מתייבמות. אז זה בעצם ההלכה הפשוטה שיוצאת מהמשנה, והיא כשלעצמה אין בה חידוש אולי מיוחד. ובכל זאת, המשנה עצמה מביאה דוגמה, מה פירוש ספק קידושין, איך זה היה שיש ספק קידושין? אז המשנה מביאה דוגמה שמוכרת לנו מהרבה סוגיות, שזרק לה קידושין ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, יש לנו סוגיות במסכת גיטין, הרבה שמדברות על הספקות האלה, וגם כאן זה נזכר במשנה כספק אפשרי, מהו הספק? שהוא זרק לה קידושין, ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, אתה לא יודע אם זה קרוב לא, אז זה לא הגיע לידה, זאת אומרת שהיא לא מקודשת, אבל אם זה קרוב לא, ביניהם היה איזה מין מרחק של, שנידון בגמרא בגיטין, בעיקרון זה כרגע לא חשוב לנו, אבל אם זה קרוב לא, אז היא לא מקודשת, אם זה קרוב לא, אז היא כן מקודשת, ומילא ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, זה מצב של ספק, וזה הדוגמה שהגמרא אומרת לגבי ספק של קידושין. אחר כך המשנה אומרת, וספק גירושין, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, זה לא בדיוק ספק, אלא כפי שרש"י מסביר, זה דוגמאות של גיטין פסולים, שגיטין שהם כשרים בדיעבד, אבל הם לא כשרים לכתחילה, ולכן נחשב כמו ספק גירושין, לא בדיוק ספק גירושין, בעצם זה פחות, יותר ברור שהיה גירושין, אבל בכל זאת זה גיטין פסולים, ולכן אמרו שבכל זאת חולצת, זה נקרא גיטים פסולים, לכן היבמה הזו במצב כזה של כאילו ספק חולצת ולא מתייבמת. זה מה שנאמר במשנה, למדנו כרגע את המשנה. הגמרא מבררת למה הדוגמה הראשונה של ספק קרוב לא, קרוב לא, נזכר דווקא לגבי קידושין ולא לגבי גירושין. ואז מתוך כך ישנו ניסיון להסביר את ההבדל בין קידושין לגירושין, וזה ההבדל הנושא, הייתי אומר, המרכזי שלנו פה בסוגיה. כי כשאנחנו מדברים על ספק קידושין, אז אנחנו אומרים, ספק נתקדשה, ספק לא נתקדשה, אז אנחנו תמיד אומרים, בוא נבדוק מה, אם אפשר להעמיד על חזקה, דיינו להגיד את מה שהיה אלמלא הספק, ומה היה אלמלא הספק, הרי אם היא ספק מקודשת, אז מספק אנחנו אומרים על החזקה, אנחנו מעמידים אותה לחזקה שאינה מקודשת. אם יש חזקה שהיא אינה מקודשת, ואומר, אם יש חזקה שהיא אינה מקודשת, ואומר שהצרתה צריכה בעצם להתייבם, מפני שהיא לא נחשבת לצרת ערווה. זה במקרה של ספק קידושין. לעומת זאת, בספק גירושין, אם אני רוצה לבדוק את החזקה, אז אני אבוא ואומר, שאם היא ספק מגורשת הערווה, אז אני אעמיד אותה על חזקה שהיא הייתה ידועה כאשת איש, כי ספק אם נתגרשה, זאת אומרת שזה ברור שהיא הייתה מקודשת. אז אם הייתה ספק, בוודאי מקודשת, אז יש יותר סיבה לומר שהיא נשארה מקודשת כחזקה, ככה הכללים שמעמידים אישה על חזקתה. ואם זה באמת נסתמך על החזקה, מה יהיה הדין של צרתה? צרתה תהיה צרת ערווה שתהיה מותרת לעולם, מותרת לשוק, כלשון הגמרא, שהיא לא תצטרך בכלל להתייבם, כי מבחינת החזקה היא צרת ערווה. אז יש הבדל בין קידושין לגירושין. וזוהי הניסיון של הגמרא להסביר בהתחלה, שזה בעצם יוצא ככה, שבספק קידושין, אז אנחנו באמת אומרים שהיא חולצת ולא מתייבמת, כי מבחינת החזקה הרי היא לא אשתו. ואם מבחינת החזקה היא לא אשתו, אז יש יותר סברה לומר שזאת הצרה, כפי שהיא נקראת, דווקא תתייבם. אלא אנחנו לא אומרים שתתייבם, אלא שסוף סוף זה ספק, אז לכן אומרים שחולצת. לעומת זאת, לגבי המקרה של ספק גירושין, הרי יש לנו את הידיעה של החזקה שאומרת שהיא הרי דווקא לא הייתה מגורשת אלא הייתה מקודשת, ואז יש יותר סברה לומר שההצרה הזו היא ממשיכה להיות, היא בעצם צרת ערווה, וכיוון שהיא צרת ערווה אז היא אולי פטורה לגמרי ויכולה לצאת להינשא לכל אדם אף על פי שבעלה מת בלי בנים. זהו ההבדל האפשרי בין קידושין לגירושין, ועל זה יש בעצם דיון בגמרא. הגמרא קוראת לשאלה הזו שאלה מכוח מה יש את הספק. הגמרא בעצמה דנה בזה. אם יש שני עדים שאומרים קרוב לו, ושני עדים אחרים אומרים קרוב לה, וזהו המבנה של הספק, לזה הגמרא רוצה לקרוא ספק, דנה הגמרא, האם זה נקרא ספק דאורייתא, או שנקרא ספק מדרבנן. מה הפירושו של דבר ספק מדאורייתא, ספק מדרבנן? אם אומרים ספק מדאורייתא, זאת אומרת שזה ספק מוחלט. ספק מוחלט, פירושו של דבר שלא מעמידים על חזקה, ואז אם לא מתחשבים בחזקה, אז זה דווקא לא יהיה הבדל בין קידושין לגירושין. ודווקא מתי אנחנו נאמר שיהיה הבדל בין קידושין לגירושין? ההבדל יהיה דווקא במקרה של ספק מדרבנן. ספק מדרבנן פירושו של דבר שמעמידים על חזקה, אלא אומרים בכל זאת שזה ספק. זאת אומרת, אם דיברנו על הבדל בין ספק קידושין לספק גירושין, אז ההבדל נכון אם מדברים על ספק שהוא דאורייתא. זאת אומרת, אם מדברים להפך, על ספק מדרבנן, כי בספק מדרבנן הרי יש מקום לחזקה, ואז כיוון שיש חזקה, כפי שהסברנו, יש הבדל בין החזקה לגבי זו שיש עליה ספק גירושין, לבין זו שיש עליה חזקה, לבין זו שיש עליה ספק בקידושין. אבל אם זה נקרא ספק דאורייתא, אז לא מעמידים על חזקה בכלל, ואז לכאורה אין הבדל, אז זה ספק שווה בין בקידושין ובין בגירושין. וזה בעצם תוכן המסע ומתן שבגמרא. האם מסתמכים על החזקה בספקות האלה, או לא מסתמכים על החזקה? האם זה נקרא ספק מדאורייתא, או שזה נקרא ספק מדרבנן? וכיוון שהגמרא חושבת פה בשלב מסוים, שכשיש שני עדים מצד אחד ושני עדים מצד שני, זה נקרא ספק מדאורייתא, ממילא אי אפשר להסביר שההבדל במשנה כפי שהוא מצטייר כאן, בין ספק גירושין לספק קידושין, מדבר בספק שמבוסס על שתי קטעי עדים, זו מכאן וזו מכאן, אלא יותר, לכן הגמרא אומרת שלא מדובר בשתי קטעי עדים, וזהו בעצם התירוץ של הגמרא פה, שהגמרא אומרת שהמשנה שלנו לא מדברת בשני עדים מול שני עדים, אלא מדברת בקט אחת. וזה נקרא ספק מדרבנן, שיש עליו חזקה, וכיוון שיש עליו חזקה, יש ממילא את ההבדל בין קידושין לגירושין. וזה, אם כן, אפשר לומר איזשהו חידוש מיוחד לסוגייתנו בהשוואה לסוגיות אחרות. מפני שמה זה נקרא בקט אחת? מה פירוש קט אחת? כאן אנחנו מוצאים שני פירושים. יש את הפירוש של רש"י, ויש את הפירוש של ראשונים אחרים, רשב"א ומאירי. הם מסבירים אחרת. רש"י מסביר מה זה קט אחת, שלא שהיו שני עדים שאמרו כך ושני עדים שאמרו כך, אלא עד אחד אמר כך ועד אחד אמר כך. ולכן זה נקרא ספק מדרבנן, ומעמידים על חזקה, ומכוח זה יש הבדל בין קידושין לגירושין. אומרת, רש"י מחדש לנו, מסביר לנו את הגמרא, שיש מציאות של ספק מדרבנן גם כשיש עד אחד מול עד אחד. ועל זה נחלקו הרבים מהראשונים. האלה שלא מקבלים את פירוש רש"י, מדוע לא מקבלים? כי הם אומרים כשעד אחד בהכחשה, עד אחד מול עד אחד, כי עוד שעל פי שני עדים יקום דבר, שיש עד אחד מכאן ועד אחד משם, זה כאילו לא היה כלום. אז אם לא היה כלום, אז ממילא זה לא נקרא אפילו ספק. זה לא נקרא אפילו ספק, תתייחס אל העניין שבכלל לא היה ספק. זו לא הייתה בוודאי מקודשת, וזו לא הייתה בכלל מגורשת. לא זה הדוגמה שמתאימה למשנה שלנו, שמדברת על ספק. ולכן הם מפרשים שמה שמדובר בקט אחת, בצורה שונה, שקט אחת מספרת לנו סיפור. באים שני עדים, ובאים ואומרים לנו שאישה, איש קידש אישה, אלא יש לנו ספק מה שראינו. האם זה היה קרוב לא קרוב לה? שני העדים אומרים שהיא נתקדשה, הם ראו מעשה קידושין, אלא יש להם ספק לגבי הקידושין. זה יכול להיות דווקא, לאו דווקא בספק של קרוב לא קרוב לה, זה יכול להיות ספק שיבואו למשל היום עדים, ויגידו שהם היו בחופה, וראו אישה, טקס קידושין מאוד יפה, אבל יש להם ספק, למשל, לגבי הטבעת, אם היא שווה פרוטה. זה גם יכול להיות אותו דבר. שני העדים אומרים שיש להם ספק. ולכן אומרים שכשעדים אומרים שיש להם ספק, זה נקרא ספק מדרבנן, שעל זה אנחנו אומרים שמעמידים על חזקה. זאת אומרת, לא מדברים בשתי עדים המכחישים האלה את אלה, ולא מדברים ב... למה? כי זה נקרא לפי המהלך כרגע של הגמרא, ספק דאורייתא שלא מעמידים על חזקה. לא מדברים על עד אחד מול עד אחד, כיוון שזה נחשב כאילו לא היה כלום, אלא מדברים על שני עדים שמספרים לנו סיפור של ספק. וזהו הספק שעליו מדובר כאן כספק מדרבנן, שיש בו הבדל בין קידושין לגירושין, כפי שהגמרא הסבירה לנו במהלך הדברים. וזה למעשה, הייתי אומר, הפואנטה של הסוגיה. מפני שלדעת האם באמת יש ספק במקרה של שני עדים שאומרים שהם לא יודעים, שני עדים, כל הקונץ של עדים זה שהם אומרים שהם כן יודעים. אם עדים אומרים שהם לא יודעים, זו שאלה מעניינת. האם אפשר לקבל את עדותם או אי אפשר לקבל את עדותם? לפי רש"י אנחנו לא יודעים. רש"י באמת מסביר שעד אחד מול עד אחד. על זה הראשונים חולקים עליו ואומרים שעד אחד בהכחשה זה לא כלום. אז הם מציעים הסבר אחר, שהשני עדים לא יודעים. רש"י יכול להיות שלא הסביר כמותם, כי הוא אומר, כי אם שני עדים לא יודעים, אז זה לא נקרא כלום. זה לא נקרא שבכלל יש ספק, מפני שהם לא יודעים. עדים מספרים שהם לא יודעים, אולי זה לא נקרא עדים. שלא יודעים להגיד דבר בוודאות. ובאמת, זה בסופו של דבר מחלוקת בפוסקים. ובדף של המראה מקומות שנזכר כאן, אפשר למצוא את המקורות, אפשר לראות שדברי הפוסקים האחרונים, ממש על שאלה כזו, שהעדים יבואו ויגידו שהם לא יודעים, האם זה נקרא ספק או לא נקרא, או בכלל לא מתחשבים בדבריהם, זה מחלוקת בפוסקים שמובא בשולחן ערוך אבן העזר כמצוין במקורות, וזו שאלה מאוד מעניינת, האם יש במקרה כזה ספק או אין, ומה נפקמינה כפי שאמרנו, אם אין ספק כאילו לא היה כלום, אבל אם יש ספק אז יהיה נפקמינה בין קידושין לגירושין, כי אז תצטרך לפה תמיד על חזקה בכיוון הזה שהיא לא הייתה מקודשת, ופה תמיד על חזקה כזו שהיא לא הייתה מגורשת, והתוצאה היא כפי שאמרנו, אם אין ספק יש הלכות שמשתנות לפי המצב שעליו מדובר. בסברה יכולתי לומר, האמת היא שזה נושא מאוד מעניין. הגמרא עצמה צריך לדעת, בסופה של סוגיה אומרת שאפילו בשתי עדים מול שני עדים גם כן מעמידים על חזקה. זאת אומרת, הגמרא בעצם אומרת בסופה של סוגיה, מי שרואה את הסוגיה עד הסוף, שלא צריך להסביר את המשנה של ספק קרוב לא קרוב לה במקרה של עד אחד, או במקרה של קט אחת, כפי שהסברנו, אלא אפשר להגיד, כמו שאמרנו בתחילה, שתי עדים מול שני עדים, והגמרא מסיקה מסקנה של גם בשני עדים מול שני עדים מעמידים על חזקה. זאת אומרת שכיוון שמעמידים על חזקה, פה יש הבדל ברור בין, קידושין לגירושין מבחינה זו, שמעמידים על חזקה. בספק קידושין וגם בספק גירושין. וממילא, אם הגמרא אומרת כך, אז כבר אולי אפשר היה לומר שלפי המסקנה אין צורך להגיד שיש ספק על ידי קט אחת, לא לפי פירוש רש"י ולא לפי פירוש אחרים, כאילו כבר לא צריך את החידוש הזה בשביל לומר אותו. זאת אומרת שבאמת יכול להיות שהמסקנה היא שוללת גם את הפירוש הזה וגם את הפירוש הזה. אבל בדברי הפוסקים אנחנו רואים שהם בכל זאת לקחו את הפירושים האלה בצורה רצינית כנפקמינה הלכתית למעשה, כמו שאמרתי, הדוגשאלה היפה של שני עדים שאומרים שהם לא יודעים, הם ראו והם לא יודעים בדיוק מה הם ראו. זו באמת שאלה יפה, שדווקא צריך להסביר אותה אולי בסברה, מה באמת המחלוקת. עם שני עדים שמעידים ואומרים שהם לא יודעים, למה להגיד שמקבלים את עדותם וזה ספק, או למה בעצם אפשר גם להגיד שזה נקרא שלא, שכאילו לא אמרו כלום. מה פה המחלוקת? יכול להיות שזו שאלה עקרונית שתלויה בהבנה של המושג עדי קיום. הרי העדים האלה הם אמורים להיות עדי קיום, כמו שאנחנו לוקחים בחופה אצלנו, עדים שרואים את הקידושים ונוכחים בהם. מה זה עדי קיום? האם זה עדים שבאים לברר כמו כל עדים, או שזה עדים שיש להם תפקיד בקיום? אומרים שהעדים האלה, עדי קיום, הם... יש להם תפקיד ממשי בתוך, בחלק ממעשי הקידושין, שהם צריכים לראות את הקידושין או את הגירושין. הם עדים שרואים והם שותפים במעשה. וכאן יכול להיות שזה ההבדל. אם העדים תפקידם רק שיהיה מי שיברר, אז הם מבררים שהיה ספק. וזה בסדר, כי יש בעולם שלנו מציאות של ספק. אבל אם הם בסופו של דבר לא באים רק לברר או לספר מה היה, לספר אינפורמציה, אלא להיות עדי קיום שמקיימים דבר, כאן אנחנו באיזשהו מקום נבין שהקיום שלהם הוא לא משמעותי אם הם לא רואים דבר בשלמות. אם הם רואים דבר שאיננו בשלמות, אז זה לא שווה שום דבר. אז יכול להיות שעל רקע זה אפשר להבין את המחלוקת בפוסקים לגבי השאלה המיוחדת הזו, שאין לה בעצם מקור אלא מתוך הסוגיה שלנו, לפי הבנות מסוימות של דברי הראשונים בסוגיה. זה המושג שלמדנו פה, מה ההבדל בין ספק דרבנן לספק דאורייתא, מונח שמשתמשים פה בסוגיה, ומתי בכלל יש ספק מדרבנן? האם כל דבר מביא לידי כך שיש ספק בכלל? יכול להיות שפעמים אנחנו לא מתחשבים בצדדים השונים ואומרים שזה אפילו לא נחשב לספק. וזה פחות או יותר הסוגיה הזו שאמרנו אותה כפי שאנחנו שומעים אותה פה, אפשר לומר על רגל אחת, אבל ממשיכים הלאה בעזרת השם. אז כל טוב.